שבוע טוב ומבורך. השבת נקרא בעזרת השם פרשת ויצא. פרשה הזאת מתחילה בחלומו של יעקב אבינו, שבו הוא מקבל הבטחות מאוד גדולות לעצמו ולכלל ישראל, דברים ממש ממש מיוחדים. אמנם לא כל החלומות נכונים, יש הרבה חלומות שהם סתם אין בהם שום משמעות, או שבעל החלומות סתם מתעתע בבן אדם, או שהאדם חלם את החלום שלו לא בשנת לילה, ולכן החלום הזה אין לו משמעות, או שאדם הרהר כל מיני דברים ביום, והוא חולם אותם בלילה. מה שהוא חולם ביום בהקיץ, הוא חולם בלילה בשינה. זה חלומות שאין להם שום משמעות, אין להם שום השפעה. אז אלו החלומות שלא מתקיימים. יש כאלו אנשים שמזלזלים בחלומות לגמרי. באים מספרים להם, מישהו חלם, כך וכך, שטויות, אל תתייחסו, אין בזה כלום, חלומות שווה ידברו, לא מתייחסים בכלל לחלומות. יש כאלו הפוך לגמרי, מקצינים על הצד השני. הם רואים בכל חלום איזה נבואה, איזה דבר מאוד בטוח, חוששים מכל דבר שהם ראו בחלום, מה זה בא ללמד, ופונים לאנשים, תפתרו לנו את החלומות, יש ספרים שפותרים חלומות, רבנים, כל מיני דברים, ונבהלים מאוד, חוששים בצורה מאוד קשה מכל חלום שהם חולמים. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, הרי אני כפרת משכבו, היה נוהג בצורה אחרת. לא אלו צודקים ולא אלו צודקים. צריך ללכת בדרך האמצע. מה הכוונה? לא לבטל את החלום, לא להיבהל יותר מדי. יכול להיות שהחלום יש בו צדק, צריך לחשוש לו, להתייחס אליו, אבל לא לאבד את ההשתונות ולהגיד שמה יהיה ומה יקרה, כי אפשר לפתור, אפשר לסדר. א', לפעמים החלום לא נכון, וגם אם הוא נכון, יש דרכים איך לסדר את העניין. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים לחלום, אנחנו לא מזלזלים בו לגמרי, אנחנו חוששים, מתייחסים אליו ברמה המתאימה. שזה כולל כמה דברים. דבר ראשון, נתינת צדקה, אדם חלם חלום לא טוב, קם בבוקר או בלילה מתי שהוא מתעורר, נותן צדקה. אם שלמה המלך לימד אותנו שצדקה תציל ממוות, קל וחומר שיכולה להציל מאיזה חלום לא טוב, או מאיזה חשש, או מאיזה בעיה שיש לבן אדם בגלל חלום שהוא חלם. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מושג שחז"ל קבעו אותו, נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן רשקף, שנקרא הטבת חלום. מביאים שלושה אנשים שמכירים את האדם, וחברים שלו אוהבים אותו, והוא מספר להם מה הוא חלם, או מספיק שהוא מספר לאחד מהם, ואומרים לו, חלמת וחזית. בקיצור, יש שם נוסח איך להקל את הגזרה הלא טובה שיש בחלום. יש עוד דבר נוסף, שהוא מתאים יותר לאנשים שהם לא כהנים. בברכת כהנים, תקנו חכמים איזה נוסח, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך וכו'. שזה גם יכול לעזור להקל מעל החלום. ואם אדם עדיין מרגיש מאוד קושי, אז יש דבר מאוד מאוד חזק, שחז"ל לימדו אותנו גם כן, שנקרא תענית חלום. אדם באותו יום שהוא חלם בלילה, באותו יום הוא מתענה, בלי לקבל את התענית. תענית כזאת לא צריך לקבל אותה. כל הכוח שלה זה שזה קורה באותו היום ממש. אז אם כל כך קשה, אז התענית חלום היא תענית חזקה, שיכולה לקרוע את הגזרה שאולי החלום בא ללמד. אז אלו הדברים שעושים בחלום כזה, ולא יותר מזה. אז מצד אחד אני כן חושש לחלום, אבל לא נבהל ממנו ולא מאבד את כל השפיות בגלל החלום שקורה. וככה הייתה דרכו של מורנו הרב, לא רק בנושא הזה ללכת בדרך האמצע, אלא בעוד הרבה נושאים בחיים. כדרכו של הרמב״ם שלימד אותנו בהלכות דעות, שאדם צריך ללכת בדרך האמצע ברוב ככל המידות, ברוב ככל ההנהגות שלו. לכן לא לחינם שמו של הרב גם כן כשמו של הרמב״ם, הרמב״ם זה ראשי תיבות הרב מאיר בן מצליח, כן, זה ידוע, כי הרב היה מאוד הולך בדרך הזאת של הרמב״ם, וגם כללית בדרכו של הרמב״ם בהרבה דברים, הוא היה הולך כמוהו, מחובר אליו בצורה מאוד משמעותית. רק צריכים לדעת דבר אחד חשוב. זה שאנחנו הולכים בדרך האמצע, זה לא אומר חלילה שאדם מוותר על דעות יצוקות וברורות, או מתפשר אפילו לא על קוצו של יוד. מי כמו מורנו הרב, שהיה עומד כחומה בצורה על דברים מאוד מאוד קשים שקורים במדינה, מול הכופרים, נלחם מלחמת חורמה, לא ויתר לאף אחד, ידע לומר את המילים הכי קשות. הוא לא מאלה שמתפשרים ומבטרים. אבל זה מצד אחד. מצד שני, אחרי שהוא מתקיף ואומר את כל הדברים הקשים שצריך לומר, הוא יודע אחרי זה לסיים, שיחזרו בתשובה או משפט דומה לזה, הוא יכול לקבל לביתו, לפגישה, גם אנשים כאלו מאוד מאוד רעים. אולי הפגישה תעזור, אולי משהו יתעדן אצלם, אולי משהו ישתפר. הוא לא מתפשר על כלום, אבל מצד שני הוא נותן את התקווה, את הפתח, את האפשרות לבני אדם, גם רחוקים מאוד, את המקום שלהם, לתת להם ולנסות לשכנע אותם ולהרגיע אותם ממה שהם עושים. אז לכן, דרך האמצע לא פירושו פשרנות. פירושו להתייחס לדעות של אחרים, לא לבטא לגמרי, לא להיות קיצוני שהורס כל דעה שהיא לא הדעה שלו. על כל פנים, אז גם אז בחלומות ככה צריך להתייחס, ככה לדעתו של הרב, ככה זה הדרך שלו, הנחה אותנו ככה בעשרות שנים, בכל חלום וחלום זה הייתה הדרך, כי יש חלומות באמת מתקיימים. היו מקרים שאנשים מתו בתאונת דרכים וחלמו לפני כן חלום על זה, ולא עשו כלום, כי מישהו אמר להם שטויות, חלומות לא כלום, זה כלום. מי יודע אם היו עושים איזו פעולה, איזו זהירות מסוימת, איזו צדקה, איזו הטבת חלום, אולי הגזירה הייתה מתבטלת. לכן כן צריך להתייחס, אבל לא להגזים. עכשיו, גם החלומות שהם כן נכונים, אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה סוף עמוד א', שאין חלום בלי דברים בטלים. גם חלום שהוא כן נכון, זה לא 100%, יש בו כמה פרטים, כמה נקודות שהן לא נכונות. מאיפה לומדים את זה חכמים? מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק שנקרא עליו עוד 3 שבועות, פרשת וישב, חלם את החלומות שלו, והחלום השני, והנה השמש והירח וה11 כוכבים משתחווים לי. אומרת הגמרא, יש פה דברים בטלים בחלום הזה. הוא אומר ירח, ירח זה אמו רחל, אמו רחל כבר מתה, לכן יש בחלום הזה דבר בטל. מכאן למדו שגם חלום שהוא אמיתי, כמו שראינו בסוף שזה יתקיים, אבל יש בו משהו שהוא לא נכון. אמנם זה לא מוסכם בחז"ל, יש מדרשים שאומרים שהחלום, שיעקב טען שהחלום לא נכון בכלל, בגלל שהוא ראה את הירח. אתה רואה ירח, אם זה רחל, כיוון שירח זה רחל, ורחל כבר נפטרה, אז לא יכול להיות. לכן כל החלום הוא שטויות. ככה המדרש אומר שיעקב אבינו טען. מצאתי רמז יפה לזה בפסוקים של הפרשה, של פרשת וישב. יעקב אומר ליוסף, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. המילים אשר חלמת הבו, יש בתוכם בצורה רצופה את האותיות, את המילים רחל מתה, באמצע. א' ושין בהתחלה, אחר כך רחל מתה, ובסוף יש לנו ב' ו' וא'. מה זה אומר? רמז יעקב אבינו במילים האלה, שזה ראשי תיבות, אמך שנקראת רחל מתה, ולכן בטל ואינו אמת החלום הזה. ועוד רמז, הוא אומר, אבו נבוא אני ואימך ואחיך, ואימך ואחיך זה ראשי תיבות, והלא אימך מתה כבר, ולכן אין חלומך יורה כלום. ככה יעקב אבינו טען, כיוון שהירח זה דבר לא נכון, ממילא כל החלום הזה לא נכון. המדרש ממשיך ואומר שיעקב לא ידע שירח זה רומז לבלהה שהיא גידלה את יוסף כמו אמו. זאת אומרת, המדרש הזה סובר שאם יש משהו לא נכון בחלום, כל החלום הזה בטל. יעקב חשב שיש פה משהו בטל, לכן הוא אמר שכל החלום בטל, ואילו חזל אומרים, הוא לא ידע שיש פה רמז אחר, לא בדיוק על רחל, אלא משהו אחר. אפשר לומר שהוא רמז, החלום בירח, זה חוזר על בלהה, אבל מסיבה אחרת, כי באמת, בזכות בלהה, רחל זכתה ליוסף. שהרי רחל הייתה הכרה כידוע, הביאה את בלהה, כי אמרה אולי, אם תתחתן איתה יעקב, אולי גם אני אזכה ויבנה ממנה, מכניסה צרתה לביתה, מכניסה את השפחה שלה להיות במעמד של אשתו של יעקב, בזכות המסירות נפש הזאת, היא תזכה לבן. ויש הסבר נוסף שאומר שלרחל לא היה את האות ה' בשם שלה. כל האימהות האחרות יש לנו, שרה, רבקה ולאה, לכל אחת יש אות ה'. בזוהר הקדוש פרשת בהר, דף ממתת, כתוב שאות ה' בשם זה סגולה להיריון. אז רק לרחל לא היה, לכן לא היה לדרך איך להביא ילדים לעולם. כשהיא הביאה את בלהה להיות גם כן אשתו של יעקב, בלהה יש לה פעמיים אות ה' בשם שלה. אז אחד בשביל עצמה ואחד בשביל רחל. אז יוצא שבזכות בלהה נולד יוסף לרחל. ולכן בלהה נחשבת באיזשהו מקום אמא שלו, כי בזכותה הוא נולד. דבר נוסף, אפשר לומר שירח פה רומז ללאה. למה לאה? מה הקשר? יש תרגום יונתן שאומר שכאשר לאה הייתה בהיריון השביעי שלה, כתוב ואחר ילדה בת, אומר התרגום יונתן שבאמת היה במאיה בן, והבן הגוף הזכר הזה שהיה עבר בדרך נס לתוך מאיה של רחל. זאת אומרת, שמי באמת התעברה ביוסף, זה היה לאה. אחר כך זה עבר לרחל, אבל תחילת העיבור היה אצל לאה. אז לפי זה ירח, זה יכול להיות לאה בעצמה. ועוד הסבר נוסף אם נרצה, שבאמת הכוונה לרחל. אלא מה? ירח, אין לו אור של עצמו. כל האור שלו זה מכוח השמש. כשהשמש מולו היא מאירה אותו, את חלקו. אז לכן אפילו שרחל נפטרה, עדיין כיוון שכל הכוח של האור שלה הוא בא מהשמש, מיעקב, אז אפשר לקרוא להביא את הירח, כי ממילא אפילו היא נפטרה, זה לא משנה, כי הכוח של האור שלה הוא בא מיעקב. על כל פנים, בין לכך בין לכך, יש הסבר למה בחלום הוא ראה את הירח, אבל המדרש הזה סובר שאם יש משהו בטל בחלום, זה מראה שכל החלום בטל. כל זה המדרש, אבל הגמרא מבינה אחרת שבחלומות יש, בכל חלום יש משהו בטל, למרות שהחלום עצמו הוא חלום נכון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועם זאת, מסתבר לומר שכל זה בחלומות רגילים. החלום שחלם יעקב זה לא סוג של חלום, זה סוג של נבואה בדרך של חלום. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, כאשר הוא כעס עליהם שהם דיברו על משה רבנו, אמר להם, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. ההבדל בין כל הנביאים לבין משה רבנו, שכל הנביאים, השם נראה להם לא בצורה מלאה, אחת הדרכים זה בחלום. לעומת משה, שהכל פה אל פה אדבר בו, בצורה מאוד ישירה. נמצא שיש סוג של חלום שהוא נבואה. נבואה זה בוודאי דבר שאין בו דברים בטלים. הכל שם מדויק להפליא. אז גם החלום של יעקב, שהוא סוג של נבואה, הנה השם ניצב עליו, ומבטיח לו הבטחות, אז חלום כזה אין בו דברים בטלים. אז בואו נראה כמה דברים שאפשר ללמוד מתחילת חלומו של יעקב. התורה פותחת ואומרת, החלום מתחיל, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יש כמה ביאורים שיש ללמוד מהפסוק הזה. דבר ראשון, הפסוק הזה רומז לאדם המושלם. ראשו מגיע השמיימה, אבל מוצב ארצה. מה הכוונה? יש אנשים שהם רשעים, שכל החיים שלהם זה ענייני העולם הזה, זה מה שמעניין אותם. עוד תאוות, עוד עניינים, עוד הנאות, עוד תענוגים, זה מה שמעניין אותם בחיים. דברים רוחניים לא מעניין אותם בכלל. יש כאלו בינוניים, הם משהו באמצע, הם מצד אחד דואגים לעצמם שפה בעולם יהיה להם הכל ולא יחסר כלום, יודעים ליהנות, יודעים, הכל בסדר. והם גם אכפת להם מהעולם הבא, משתדלים לעשות מצוות, משתדלים לעשות דברים, משהו באמצע. יש את החלק השלישי של הצדיקים הגדולים, שהם באמת לא מעניין אותם כמעט מה שקורה איתם פה בעולם, איך, מה יאכלו ומה לא יאכלו, תענוגים, טיולים, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם כל הזמן זה רק עבודת השם, איך להתקרב יותר לבורא עולם, איך להתעלות, איך להתקדש, איך להיות מיוחדים ועבדי השם אמיתיים. לגבי הצדיקים הללו, בא הפסוק ואומר, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מה הכוונה? יש שתי אפשרויות לצדיק איך להתנהל פה בעולם. הוא יכול להיות פרוש מכולם, לא מאכפת לו כלום, אין לו קשר עם אנשים, שום דבר, הוא מנותק מהכל. ויש כאלה שהם, כן, יש להם קשר סביר עם בני אדם, למרות שהם צדיקים מאוד גדולים. לכאורה הדרך הנכונה היא יותר טובה לצדיק. כי ככה הוא יכול באמת, בלי ניסיונות, אין לו דברים שהוא רואה, שומע, אף אחד לא מפתה אותו, הוא לא קשור לכלום, הוא מנותק מהכל. זה עדיף, פחות ניסיונות, פחות קשיים, אפשר להגיע עם זה להצלחות הכי גדולות. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו שזה לא הדרך הטובה. הגמרא במסכת כתובות, בדף י"ז, תחילת עמוד א', אומרת, שבית הלל אומרים שכיצד מרקדים לפני הכלה, איך משבחים את הכלה, אומרים כלה נאה וחסודה, אפילו אם היא עיוורת, אפילו אם יש לה חסרונות מאוד גדולים, חיגרת, יש לה ממש חסרונות בולטים מאוד. בכל זאת, אומרים כלה נאה וחסודה. למרות שכתוב מדבר שקר תרחק, כדי לא לפגוע בה, כן משבחים אותה. חסודה פירושו, חוט של חסד משוך עליה. והם אומרים וטוענים, אם אדם למשל הלך לשוק או הלך לחנות, קנה איזה מוצר, אי אפשר כבר להחזיר. אין, המוצר הזה גמרנו, אין בו החזרה. ועכשיו הוא שואל אותך, תגיד לי, איך המוצר שקניתי? האם אתה תשבח אותו או תגיד לו שהוא קנה משהו לא טוב? אין טעם להגיד על הדברים לא טובים, זה לא יעזור כלום, אי אפשר להחזיר. אז לכן ברור שהאדם צריך לשבח בעיניו, להגיד לו את הדברים הטובים שיש בזה ושיצא בהרגשה טובה. אז אותו דבר גם לגבי קלה, ככה טוענים בית הלל. בית שמאי חולקים עליהם ואומרים קלה כמות שהיא. מה שמשבחים אותה, אם ראויה משבחים אותה ואם לא, לא משבחים. התוספות שם מסבירים שאו ששותקים ולא אומרים עליה דברים, כלום, או שאומרים את הדברים הטובים שיש בה, מתעסקים רק בטוב, לא מתעסקים ולא חושבים על הדברים הלא טובים. ובית הלל סוברים, אומרים התוספות, שבכל זאת זה לא יעזור. אם אתה תשתוק, אנשים יגידו, לא, אף אחד פתאום לא משבח, מה קרה? כנראה יש פה איזה חיסרון. או אפילו אם אתה תדבר על דברים מסוימים ולא תדבר על הדברים הרגילים שמשבחים את הקלה בהם, אז יהיה ניכר שיש פה גנאי. לכן זה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, והם מוסיפים התוספות עוד דבר חשוב, שגם בית שמאי מסכימים לבית הלל, שאם אדם בא לשאול אותך על חפץ שהוא קנה, צריך לומר לו שהוא טוב. למה? שלא לפגוע בו, שלא לצער אותו. רק לגבי קלה הם אומרים אחרת, למה? הם אומרים שאי אפשר שחז"ל יתקנו ש... אדם ישבח בדבר של שקר, זאת אומרת, אדם לעצמו אומר ככה לזה, זה בסדר, אבל כתקנה להגיד מה אומרים לקלה, אומרים קלה נאה וחסודה, אי אפשר שבית שמאי אומרים, אי אפשר שחז"ל יקבעו נוסח שהוא שקר. זאת אומרת, יוצא שגם בית שמאי מסכימים שלא בגלל האמת אני אפגע במישהו. יש להם בעיה עם תקנה של, 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 של חזל. זה דבר שלא שייך שיהיה. מסיימת הגמרא ואומרת, מכאן אמרו חכמים שתהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אומר שם הראשי, מה הכוונה מכאן? מדעת בית הלל. אבל לפי התוספות יוצא שזה גם מדעת בית שמאי, כי יש להם בעיה נקודתית עם תקנה של חז"ל, אבל הם גם מסכימים שדעתו של אדם צריכה להיות מעורבת עם הבריות. ככה באמת כותב רבנו הרמב״ם, אני אקריא לכם את לשונו, בהלכות יסודי התורה, סוף פרק חמישי. כותב הרמב״ם כמה דברים, נקרא את כולם, חלק זה קשור ממש לענייננו. אומר הרמב״ם, יש דברים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה האדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות, הרי זה מחלל את השם, כגון שקונה ואינו נותן דמי הלקח לאלתר, הוא לא משלם במזומן, והוא שיש לו, יש לו כסף, אבל הוא לא משלם מזומן, ונמצאו המוכרים תובעים אותו, והוא לוקח בהקפה, אומר, מחר, שבוע הבא, עוד חודש אני אשלם לכם. או שירבה בצחוק ואכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. או שאין דיבורו בנחת עם הבריות, ואינו מקבילן בסבר פנים יפות, אלא הוא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים הללו. ממשיך הרמב״ם ואומר, הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. וכן, אם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבילן בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להם אפילו למקלים בו ומזלזלים בו, ונושא ונותן באמונה, וכו' וכו', ועושה כל מעשה לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שנמצאו הכל משבחים אותו, מתאבים למעשה, והרי זה קידש את השם, ועליו נאמר ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. זאת אומרת, שאומר הרמב״ם, תופס כמו השיטה הזאת, שהאדם צריך שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות. אומר, אז זה בדיוק מה שחלם יעקב בחלום שלו. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. נכון שאתה ראשך מגיע השמיימה. נכון שאתה בדרגות מאוד מאוד גבוהות. מקפיד ועושה חסידויות וצדיק מאוד מאוד גדול. אבל סולם מוצב ארצה. אתה עדיין נמצא בקשר עם בני אדם. אתה לא מזלזל במי שלא כמוך ומי שלא בדעות שלך. אתה יודע לכבד דעות של אנשים אחרים. זו הדרך הנכונה. זה מה ש... הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בחלום הזה. יכול להיות שזה כלול באחת האמרות המפורסמות ביותר של החזון איש, שעשוי מזה שיר מאוד יפה. חזון איש אומר, ואולם האיש הזוכה בידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הדר בני תמותה, וחי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה. העיקר דבריו של החזון איש הוא בא להגיד, אל תחשוב שאם התלמיד חכם, הצדיק הזה, מדבר איתך כרגיל, לא תדע להעריך אותו, הוא מסתיר את מעשיו, הוא מסתיר את מעלותיו, תדע לך, הוא באמת בדרגה של מלאך, הוא רק בשביל להיות דעתו מעורבת עם הבריאות, אז הוא נדמה כבן אדם. אז תדע להעריך אותו, זה המטרה העיקרית של החזון איש. אבל דרך אגב רואים פה שהוא אומר ונדמה כבן אדם, זאת אומרת שהאדם הגדול צריך שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות, הוא הולך איתם עם האנשים, הוא כאילו מתנהל כאילו כמו כולם, למרות שהוא בדרגות מאוד מאוד גבוהות. בדרך הזאת יש כמה וכמה מעלות טובות. עכשיו, יש כאן עוד עניין. שנלמד מהפסוק הזה, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כל דבר שאנחנו רוצים, כל דבר שעומד ואנחנו רוצים שהוא יישאר יציב, הוא צריך שהקרקע שעליו הוא נמצא תהיה קרקע יציבה. אם הדבר הוא גדול, ככל שהוא יותר גדול, צריך שהקרקע תהיה יותר חזקה, יותר יציבה, היסודות שלו יהיו הרבה יותר חזקים. כשרוצים לבנות בניין, ככל שהבניין יותר גבוה, אז עושים יסודות יותר עמוקים, יותר חזקים, יותר בטון, יותר ברזלים, כי ככה זה מחזיק מעמד. אז אותו הדבר, ואפילו יותר מזה, ביחס לבני אדם. אדם שיש לו שאיפות גדולות, הוא רוצה להגיע באמת למקומות מאוד גבוהים, להגיע לדרגות טובות מאוד, אסור שהוא ירחף באוויר. אסור שהוא יחלום בהקיץ ויחשוב, ידמיין, לא יחיה בצורה לא מבוקרת, לא בלי שכל, בלי היגיון. זה מסוכן מאוד. א', הוא יכול ליפול בקלות, וב', ככל שהוא מדמיין יותר דמיונות, הנפילה הרבה יותר קשה. כמו שכתוב, לפני שבר גאון, מה הכוונה? כי השם רוצה להקות מישהו את הגויים על דברים נותנים שהם עושים, הוא קודם כל מרומם אותם, כמה שיותר גבוהים, אחר כך חוצים את המכה הקשה שלהם, וזה מכה שאין לה רפואה. אז לכן, ככל שהבן אדם יש לו יותר שאיפות ויותר רצונות, אם הוא לא יעשה את הדברים בצורה מבוקרת, בצורה שכלתנית, בצורה טובה, הוא עלול להגיע וליפול ולעשות טעויות מאוד מאוד קשות. אז למרות כל זאת, בדרך כלל בני אדם כאלו, הם לא מתנהגים בצורה הזאת. הוא בטוח שמשהו מתכנן, זה ילך לו ויצליח, והוא בונה בניינים וחושב מחשבות, בפרט אם אחד מהדברים שהוא ציפה לעשות, מהחלומות שלו התגשמו והוא הצליח להשיג איזה משהו, הוא בונה על זה והוא בטוח שמכאן ואילך הכל מצוין, והוא יצליח ויעלה מעלה מעלה, ופה הסכנה הגדולה. לכן, הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה טוב שיהיו לך שאיפות, זה טוב שיהיו רצונות, זה טוב שתרצה להגיע למקומות הכי גבוהים שיש, בוודאי. אבל לפני כן, מההתחלה, קודם כל, מוצב ארצה. שהדברים יהיו בשיקול דעת, עם שכל, עם מחשבה, עם אחריות. כשאתה עושה את הדברים בצורה הזאת, אז אתה תוכל באמת להשיג הרבה הרבה דברים, תוכל בצורה מבוקרת להתקדם ולעלות ולהשיג עוד נדבך ולכבוש עוד שטח. אבל אם אתה לא מבוסס, לא מסודר, פה הסכנה הגדולה. כאן אפשר להגיע לדברים מאוד מאוד גרועים. מכאן אנחנו נעבור לכמה רמזים של הרב על הפסוק הזה, שיש מהם הרבה מה ללמוד. הרב אומר שסולם זה ראשי תיבות, סופו לקיימה מעושר. מה הכוונה? יעקב אבינו, כאשר הוא הגיע לחרן, פגש את ירחל, כתוב וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. אגב, למה הוא, מה שהוא נשק אותה, שואלים תמיד, הרי זה לא מתאים, מה קשור? אז אחד ההסברים שהסביר אותו חכם אחד, והוא אמר אותו לאדמור מגור, בית ישראל מגור, והאדמור מגור מאוד קיבל את זה. הם באו לארץ, לא יודע מה אשכנזים הם נוהגים בחול, אבל בארץ הם באו וראו שהספרדים עוברים ליד המזוזה, שמים את היד, מנשקים את היד. זה נחשב כאילו אתה מנשק את המזוזה, נגעת במזוזה, הכבוד של זה שאחרי זה מנשק את היד, וזה כאילו נשקת את המזוזה. אז הוא אמר לו שאותו הדבר, זה מה שעשה יעקב עם רחל. זה לא שהוא מהפה שלו ישירות, לא נגע, אבל נשק את היד שלו, זה הרבה פחות נראה לו טוב. לפחות שילדה גם ילדה קטנה כמובן, אבל בנוסף זה היה בצורה הזאת. מוחמי הרב זכר צדיק לברכה מסייע את זה מזה שכתוב וישק יעקב לרחל, לא כתוב את רחל. את רחל פירושו ממש מהפה עליה ממש, אבל לרחל זה נשיקה שקשורה אליה, אבל לא בצורה ישירה. למה יעקב אבינו בכה? אומרים חזל שני דברים. דבר ראשון, הוא ידע שהוא התחתן איתה, אבל הוא ידע גם כן שהיא לא תיקבר איתו. וזה כאב לו, שבסוף היא תיקבר רחוק ממנו, אז הוא בכה על זה. דבר שני, הוא בכה בגלל שכשאליעזר בא בפעם הקודמת למצוא כלה ליצחק, הוא בא עם 10 גמלים, עם שפע גדול מאוד, והוא בא בידיים ריקות בלי שום דבר. לכן הוא בכה, הרגיש לו בנוח, הוא בא ככה פה להשתדך ואין לו אפילו מתנה פשוטה לתת. מה היה הסיפור עם אליפז? אליפז בא אליו ואמר לו, רדף אחריו, כמו אבא שלו שלח אותו, תהרוג את יעקב. ואז אליפז היה תלמיד של יעקב אבינו, אז הוא לא רוצה להרוג את יעקב, אבל מצד שני אבא שלו אומר לו, אז הוא עשה, אז הוא בא ליעקב, אומר, מה אני אמור לעשות עכשיו? אני תקוע פה, אני צריך מצד אחד להרוג אותך, מצד שני, מה אני עושה? אז יעקב הציע, לא אמר לו, חזל אומרים, שאני חשוב כמת, אם אתה תיקח ממני את כל מה שיש לי, כי יעקב כן הצטייד, כמו שאומרים. קח ממני את כל מה שיש לי, ואז אני אחשב כמו מת, אתה יכול להגיד לאבא שהרגת אותי כשאני מת. ולכן זה מה שכתוב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, נשאר לו רק מקל, לא נשאר לו שום דבר, כי את הכל הוא כבר נתן לאליפז. אמנם, בדברים כאלה, אין מצוות כיבוד הורים. כל המצוות כיבוד הורים זה רק כאשר ההורים לא אומרים לאדם לעשות עבירה. כתוב הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאם ההורים אומרים לבן אדם, לך תעשה עבירה, אפילו איסור דרבנן, אל תגיד כיבוד הורים זה דאורייתא, וזה עבירה דרבנן, אז מותר לי לעבור בגלל שהכיבוד הורים. אין דבר כזה. כל מה שחכמים קבעו, ההורים מחויבים לקיים את זה. לפני שאתה מחויב לקיים את מה שהם אומרים, ולכן, אם הם דורשים מבן אדם לעשות דבר שהוא אסור, לא שומעים בקולם. זה נכון למשל לגבי שידוכים, לפעמים שידוך טוב, הכל בסדר, ההורים לא כל כך דתיים, לא כל כך מתאים להם מכל מיני סיבות, וההלכה היא שבדברים כאלה לא מקשיבים למה שההורים אומרים. אם יש טיעון הלכתי או טיעון צודק, זה משהו אחר, אבל אם מי שיודע ברר שהכל בסדר, וההורים יש להם איזשהו דבר שהפריע להם, אולי לא מתאים להם שהוא יתחתן בגיל כזה צעיר וכדומה, אז בזה לא מקשיבים להם. אז אם כן, לכאורה, יעקב אבינו יכול היה לומר לאליפז, נכון, יש כיבוד הורים, אבל דברים כאלה לא מקשיבים להורים. כנראה יעקב הבין שדבר כזה אליפז לא יקבל, הוא לא יכול בלי לעשות כלום, להגיד, אבא שלי עכשיו בגלל שזה עבירה, הוא לא יקבל את זה. לכן הוא לא יכל לומר לו את זה, הציע לו דבר אחר. מורחמי הרב שואל, למה הוא נתן לו את הכל? יכל לתת לו את הרוב. אגיד לו, זה כבר נקרא. אבל הרב אומר, כיוון שיעקב אבינו, מידת האמת אצלו תיתן אמת ליעקב, זה משהו מאוד מאוד חזק. הוא לא יכל לעשות כל עוד שהוא לא עני לגמרי, שהוא יהיה בטוח בגדר של מת, הוא לא יכל לומר ליעקב לעשות כדבר הזה. בנוסף, הרב אומר שבגלל זה רחל לא גילתה ליעקב. למה? שהיא גנבה את הטרפים. לא גילתה לבעלה, עושה מעשה כזה, תספרי ליעקב. היא לא סיפרה לו. כי היא פחדה שמרוב האמת של יעקב, הוא ילך בעצמו ויגלה ללבן שהטרפים נמצאים אצלה. הרב מספר סיפור על מורנו הרב, רבי חלפון משה הכהן, זכר צדיק לברכה, שהיה גדול שבגדולים בכל התחומים, וגם אצלו מידת האמת הייתה מאוד מאוד חזקה. ובזמנם האנשים שהיו מוכרים זהב, אז הם היו משתמשים בכל מיני זהובים בלי היתר של המדינה. נגד החוק של המדינה, המדינה אוסרת והם מרשים לעצמם. עכשיו הם ידעו שעומד להיות פיקוח, שעומדים לעבור בין החנויות לראות, לתפוס את הדברים האלה שהם נגד החוק. הם באו לרבי חלפון, אמרו לו, כבוד הרב, יש לנו מטבעות כאלו, אנחנו מבקשים שהרב ישמור את זה אצלו, אצל הרב הם לא יבואו לבדוק, כי כולם יודעים שהרב ישר לא יבואו לבדוק, גם הגויים יודעים, רבי חלפון זה האדם הכי ישר שבעולם. אז אולי הרב יחביא לנו, ואז ככה נעבור את הביקורת בהצלחה. אמר להם רבי חלפון, לא רק שאני לא אחביא את זה, אם זה יהיה אצלי, אני אלך להביא להם. שקר, זה לא משנה, מול גויים, אסור לשקר, נקודה. אז לכן יעקב אבינו, בכזאת ישרות יש בו, כזה אמת, הוא לא מסוגל ולא מוכן לעשות משהו שהוא לא ישר לחלוטין. אומר הרב גם כן, שמה שרחל אמרה ללבן, כשלבן רדף אחריו והוא חיפש את רפים, היא אמרה, ישבה על הגמל ואמרה, אני לא יכולה לקום כי דרך נשים לי. אומר בשם הגאון מווילנה, שהיא לא שקרה במה שהיא אמרה. למה? כי יש משנה במסכת שבת, בדף פבט. המשנה אומרת שעבודה זרה מטמאה במסע כמו נידה. יש כל מיני סוגים של טומאות. אישה שהיא טמאה, אם היא נושאת איזה משהו, מרימה איזה דבר, אותו דבר נהיה טמא. בימינו אין את ההלכות האלה, אבל מדיני טומאה וטהרה זה ככה. אומרת המשנה שם, שגם עבודה זרה, יש, קבעו חכמים שהיא טמאה כמו הנידה הזאת. כשהיא אמרה כי דרך נשים לי, פירושו, אני יושבת על דבר שטמא כמו דרך נשים. זה לא שקר לגמרי, זה הייתה הכוונה, היא לא שקרה בכלל. אז לכן, יעקב אבינו, חייב לתת לאליפז את הכל, וממילא, הוא היה עני כמו מת, ויכול אליפז לחזור לאבא שלו להגיד לו שיעקב מת. בא הקדוש ברוך הוא בחלום, ואומר לו, והנה סולם מוצב ארצה, סולם ראשי תיבות כמו שהרב אמר, סופו לקיימה מעושר, כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות פרק ד'. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תדאג, נכון, עכשיו אתה ממש בלי כלום, כמו שהוא אמר בסוף, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי בשני מחנות. זאת אומרת, התחיל בצורה של עוני גמור, אבל אל תדאג סופך להתעשר. יש לנו בחכמי ישראל הרבה מקרים של אנשים גדולים וצדיקים שהתחילו בעוני גדול מאוד והתעשרו עושר גדול. אחד מהם המפורסם אולי מכולם, זה רבי עקיבא הגמרא במסכת נדרים בדף נון, שמספרת כשהוא התחתן עם הבת של כלבה סבוע, איזה עוני מחפיר היה, ובסוף הגמרא שם היא אומרת, מחמישה דברים התעשר רבי עקיבא, כל אחד מהדברים לבדו היה מספיק להיות עשיר כבר. חמישה דברים, כל אחד מהם, בצירוף כולם זה יוצא כבר שפע מאוד מאוד גדול. אבל לא צריך להגיע לדור, למקרים הללו. גם בדור שלנו היו כמה וכמה כאלו. מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה. אנחנו כולנו באנו לעולם כבר אחרי שפחות או יותר מצבו היה יותר טוב, אבל בשנים הראשונות שלו, גם אחרי החתונה וגם אחרי שנולדו לו כמה ילדים, המצב הכלכלי היה גרוע מאוד מאוד מאוד. ואחרי שנים הגיע ל גם כבוד עצום ומשהו בלתי רגיל שאי אפשר להבין אותו, אבל מלבד זאת גם בעושר, ברוך השם, לא חסר כלום, בשפע. אומרים שאחרי שהרב נפטר מצאו בספרים שלו שטרות פה, שטרות, זה לא עניין אותו, אבל היה לו בשפע מאוד מאוד גדול. וביניהם גם, אולי זה קצת פחות ידוע, גם מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, לפחות אחרי שהם באו לארץ, המצב הכלכלי היה קשה ביותר. עד כדי כך שהוא סיפר שבשנים הראשונות, בארוחה הוא היה, הוא והרבנית מתחלקים בעגבניה חצי חצי. עד כדי כך שאין מינימום של מינימום. ופעם אחת הרבנית ביקשה לקנות איזה דבר, והרב לא היה מסוגל לסרב, אבל אין לו, הוא יודע שהיא צודקת, כי צריך לקנות את הדבר הזה. מצד שני, אין כסף, אי אפשר. הוא סיפר את זה אחר כך, שהוא נכנס לחדר ופנה בתפילה לבורא העולם, שאי אפשר במצב הזה, הרבנית צריכה, אנחנו צריכים לקנות את הדבר הזה, אי אפשר, אני לא יכול, אי אפשר להגיד לה לא, היא צודקת, ככה זה צריך להיות. הוא אומר, אני יוצא מהחדר, דפיקות בדלת, מישהו בא, הביא כמה מאות שקלים, לא יודע כמה, לא יודע למה זה היה, אולי היה, לא משנה מאיזה סיבה, לא היה אמור להגיע, רק נגמרה התפילה, ישר הגיע ויכל הרב לקנות את מה שהוא היה צריך. וככה רואים, יש הרבה סיפורים על הרב העניין של התפילה, איך בשניות, תפילות שהוא ברכות ותפילות, זה משהו באמת מיוחד. אבל אחרי שנים, עם הזמן, התקיימה גם במרן הרב עובדיה וגם ברב זכר צדיק לברכה, ההבטחה של חכמים סופו לקיימה מאושר, ברוך השם הרב היה מסודר מאוד והיה דואג ותומך באנשים, אנשים שלא מכירים, חשבו איזה עשיר, היה מקבל מעטפות של כל מיני ארגונים, אנשים פרטיים וארגונים גדולים, יתרום ולתרום אין דבר כזה שהוא יעבור, יעביר מעטפה בלי שהוא ייתן. אז זה בדיוק ההגדרה. לכן אומר הרב, זה מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הסולם סופו לקיימה מאושר. גם אתה יעקב אבינו, למרות שבאת לגמרי, רושש אותך אליפז החלוטין, אל תדאג, בסופו של דבר תגיע לאושר גדול. חשבתי, איך? מי? יעקב? הוא לא היה עני, אבל כשאליפז לקח לו את הכל, הוא נהיה עני גמור. אז השם הבטיח לו, אל תדאג, זה יחזור, אתה תתעשר בחזרה. חשבתי שזה מה ש... בדרך רמז אפשר לומר, זה מה שכתוב בפרשת לך לך. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך. נכון שמלך סדום זה המלך סדום הרגיל, אבל מי זה המלך האמיתי גם של סדום? הקדוש ברוך הוא, מושל בכיפה, מלכותו בכל משלה. ויאמר מלך סדום, הקדוש ברוך הוא, אל אברהם, אל הצדיק, תן לי הנפש, אם אתה תעשה מסירות נפש, אחרי זה והרכוש קח לך, אני אתן לך שפע ותהיה עשיר, ויהיה לך חיים טובים ומוצלחים. מי שמתמסר לבורא עולם, בורא עולם משלם, כהנה וכהנה. ועוד דבר אחד שהרב רומז לנו בפסוק הזה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המילה השמיימה זה גימטריה המשנה. מגיע השמיימה זה גימטריה 523 כמניין מספר הפרקים של כל שישה סדרי משנה. בנוסף לזה, בהפטרה שקראנו השבת, כתוב תורת השם הייתה בפיהו. הייתה בפיהו גם כן אומר הרב, זה 523 כמניין פרקי המשנה. זה מלמד אותנו כמה הרב היה מאוד מאוד מעריך את לימוד המשנה. לימוד המשנה זה דבר מאוד מאוד גדול, הרב מגדיר את זה, מגיע השמיים, זה מביא את האדם למקומות מאוד מאוד גבוהים. ובזה נוכל להבין למה הרב בצוואתו ביקש שילמדו כל אחד שיכול ללמוד פרק משנה בכל יום לעילוי נשמתו. דרך אגב, הרבה מאוד עושים את זה, יש ארגון מסודר, איזה פרק לומדים, עכשיו עומדים כבר עוד מעט, אולי בחודש הקרוב, לגמור כבר את סדר נשים, סדר שלישי, זרעים, מועד, עוד מעט נשים, ובשמחת תורה הבאה אמורים לסיים את כל השישה סדרי משנה. זה תהליך שלוקח שנה וחצי מי שלומד בכל יום, דבר מאוד גדול, מי שעד עכשיו לא כדאי להצטרף, כדאי מאוד, זה דבר מאוד גדול. שמעתי שהיו עוד גדולים שביקשו בצוואה שלהם את זה, הרב חתם סופר והרב שדה חמד, ביקשו בצוואה שלהם שילמדו משניות לעילוי נשמתם. השל"ה הקדוש אומר שלימוד משנה, הוא אומר, עיקר העסק שלך יהיה בלימוד משנה. זה דבר אפילו קיצוני, אף אחד לא עושה כזה, או שעיקר הלימוד יהיה במשניות, זה דבר מאוד לא רגיל, אבל... השלמה אומרת, תבינו עד כמה לימוד משנה הוא דבר גדול וחשוב. במדרש בעיקרא רבה כתוב שהגלות תיפסק על ידי לימוד משניות. בספר אור צדיקים של אחד מגדולי המקובלים, תלמידים של הארי הקדוש, כתוב שם שהשיעור הראשון, מספר אחד שצריך להיות, זה לימוד משניות. נלמד מזה עד כמה הלימוד משנה הוא דבר גדול וחשוב, גם הביא את הגאולה היום, בזמנם, המשניות הם דבר מאוד מאוד חתום וסתום, לא כל כך ברור מה הפירוש האמיתי וכדומה. היום ברוך השם חיברו לנו פירושים מסודרים וברורים שכל אחד יכול להבין הכי טוב. אז ניקח את העניין הזה, כמו שהרב אמר, מגיע השמיים הזה גימטריה, תראה כל השס משניות, כל פרקי המשניות שישנם, נלמד כמה שיותר משניות לעילוי נשמת הרב, ללימוד שלנו, והקדוש ברוך הוא יקרב את הגאולה כמה שיותר מהר, כמו שכתוב במדרש, שהלימוד משנה מביא לקירוב הגאולה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.